פרשת זכור. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. הזוהר בפרשת בשלח אומר כך: המלחמה בעמלק מלחמה קשה ביותר. זו מלחמה בעליונים ובתחתונים, למעלה ולמטה. כאשר ישראל התחייבו למטה, כלומר שישראל אמרו היש השם בקרבנו עם עין ברפידים שרפו ידיהם מהתורה, כביכול מתישין פמליה של מעלה, כוח של מעלה, והתגבר כוחו של הדין הקשה ויבוא עמלק. ומה עשו? מה עשו אנשי עמלק? נטלו אורלותיהם של ישראל וזרקו למעלה ואמרו, קח מה שרצית. זאת אומרת, המלחמה של עמלק בישראל זה מאבק בשורש, בסגולה, בדבר שהמילה מבטא, שהמילה היא הברית שבין ישראל לאבים שבשמיים. היא השורש של כל הופעת התורה, של כל עניינם של ישראל. זה הבחירה שהקדוש ברוך הוא בחר בישראל. עמלק נלחם בסגולה. עמלק הגיע להילחם בישראל עוד לפני שישראל קיבלו את התורה. עוד לא היה בישראל שום הדרכה רוחנית מלאה. ואז באים עמלק להילחם, הם לכן בטבע, בסגולה, בעצמיות של ישראל. ואז ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא להילחם בעמלק. שואל הזוהר, מה ראה משה שסילק עצמו מהקרב הזה, מהמלחמה הראשונה שהקדוש ברוך הוא מצווה? כלומר, מדוע משה לא הולך בעצמו למלחמה ואומר ליהושע, בחר לנו אנשים וצא להילחם בעמלק? משיב הזוהר, זכאי חלקו של משה. משה התבונן בשורש הדבר ואמר, אני אזמין עצמי למלחמה למעלה, לקרב הרוחני, ואתה יהושע תילחם בקרב למטה. וזה מה שכתוב, היה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. ישראל של מעלה, ישראל העליון. זאת אומרת, משה הבין שהמלחמה הזאת היא לא מלחמה סתם, כמו שעם נלחם בעם אחר נראה לו שהעם הזה מפריע לו, מפריע את קיומו, תופס את השטחים שלו, תופס את הכלכלה שלו, וכך בדרך כלל קיימת מלחמה בין עמים. עם פורץ במלחמה נגד שכניו, כי הוא חש שהשכנים מפריעים לו להתפתח, או להפך מצמצמים את אותו, או שהוא מרגיש נפגע ומתגונן, או שהוא רוצה להתקיף כדי להרחיב את גבולותיו. אבל סתם מלחמה בישראל במדבר, מה עמלק, מה ישראל מפריע לו? זאת אומרת שהמלחמה הזאת היא מלחמה רוחנית. מלחמה שיש בה, הם רוצים שישראל לא יהיו. אומר הזוהר, אמר רבי שמעון, וכי קלה בעיניך מלחמת עמלק? לא הייתה כמותה מיום שנברא העולם עד אותו הזמן, ומאותו הזמן עד שיבוא מלך המשיח. לא בגלל שהם חזקים, שזו מלחמה קשה, כי המלך היו חזקים, אז זה הקושי של המלחמה, כשהיו חזקים ותקיפים, אלא כי המלחמה הייתה מכל הצדדים, זאת אומרת, לא מלחמה גשמית בלבד, אלא מלחמה רוחנית. למעלה ולמטה, לאילה ולטטה. ממשיך הזוהר. ויאמר משה אל יהושע, מדוע בחר משה ביהושע?
וכי לא היו בישראל אנשי מלחמה טובים ממנו.
יהושע הוא היה בחור ישיבה, כן? ממש מתוך האוהל. מה זה מתאים לו להיות עכשיו הרמטכ"ל של המלחמה? מדוע בחר משה ביהושע? וכי לא היו בישראל אנשי מלחמה טובים ממנו? אלא ראה משה שהמלחמה הזו מלחמה רוחנית וגשמית. ויהושע נער לא ימיש מתוך האוהל, מועלה של תורה. הוא קשור קשר הדוק, מתמיד. אמר משה, יהושע הוא המתאים ללחם ולנצח. המלחמה, אומר הזוהר, נגרמה מרפיון ידיים שרפו ישראל ידי מן התורה. אז מי יכול לעשות את המלחמה הזאת כדי לחזק את העניין הזה להפך מן הרפיון? יבוא יהושע קשור קשר עמוק תמידי לתורה, והוא ינצח, הוא נער לא ימיש מתוך האוהל. הוא שקרן, יושב כל הזמן וקבוע. הוא יכול לנצח את המלחמה כיוון שיסודה רוחני. ואולי עוד, וזה אולי העיקר, יהושע, כפי שאמרנו מקודם, הם נטלו אורלותם של ישראל וזרקו למעלה ואמרו, קח את מה שרצית. זאת אומרת, הם באו לזלזל ולהילחם בסגולה הישראלית. יהושע הוא מבני בניו של יוסף, יוסף שומר הברית. אז יש לו את הכוח הזה להילחם במי שמזלזל, במי שרוצה עליו, רוצה לפגוע בברית. וזה עניינו של יהושע, הממשיך את מהותו של יוסף, שומר הברית. והוא ינצח ויצליח ללחום בעמלק. זה מה שכתוב גם, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. מדייק הזוהר, לא כתוב רומח, אלא חרב, הוזכר דווקא חרב. לפי שכתוב, חרב שנוקמת נקם ברית. כלומר, החרב תפקידה לנקום נקם ברית, כאן הייתה פגיעה בברית, והחרב הזה נוקמת את נקם ברית. זאת אומרת, עם יהושע, בדיוק התפקיד הזה הוא ממלא לחזק את הברית שרוצים לפגוע עמלק, שרוצה לפגוע עמלק. הוא מחזיר את הברית שבין ישראל לאביהם שבשמיים. אני רוצה להוסיף עוד, מהי הברית? מה באמת הנקודה הפנימית, כמובן המילה מבטא את הדבר הזה, אבל מה התוכן הרוחני? במדרש רבה בפרשת בשלח, ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים. גם המדרש שואלה, למה יהושע? אמר לו, זקנך אמר, את האלוהים אני ירא. מי זה הזקן הזה? זה יוסף. שאומר לפרו, של את האלוקים אני ירא. בזה המלאק כתוב, ולא ירא אלוקים. יבוא בן בנו של מי שאמר את האלוקים אני ירא, ויפרע ממי שנאמר בו, ולא ירא אלוקים. זה דברי המדרש. זאת אומרת שבעצם המדרש בא לבאר את עומק העניין של מהי הברית שבין ישראל לאביהם שבשמיים. מה המהות של הסגולה הזאת, הכישרון הזה, הטבעי, שלעם ישראל יש לו סגולה. הסגולה שלו זה יראת שמיים. זה הדביקות בריבונו של עולם. זה הטבע העצמי שלו, שהקדוש ברוך הוא טבע בו, סגולה פנימית, סגולה של חיבור אל ריבונו של עולם. וכמובן, עם ישראל, כל הזמן דבק בריבונו של עולם. זה טבע של האומה. יש יחידים לפעמים שזה נסתר אצלהם, שזה לא מופיע, אבל האומה כאומה מאז כמה היא כל הזמן ממשיכה את הדרך הזאת, כי זה סגולה שלה, זה הטבע שלה. הטבע הוא עירת השם. החיבור לריבונו של עולם. וזה מה שאומר הזוהר עוד פעם בפרשת בשלח. זה לא לפי הסדר שם בזוהר, זה דווקא בסדר הפוך, אני מסדר את הדברים, אבל שיהיו מסודרים קומה על גבי קומה. אמר רב יהודה, ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד.
וכי ראשית גויים עמלק? הם לא היו עמים מקודם לפני עמלק?
ולא כמה לשונות ועמים ואומות היו בעולם, עד שלא בא עמלק. אלא כאשר יצאו ישראל ממצרים, פחד ואימה נפלו על כל העמים. פחדו מישראל. עדיין עוד הכתיב, שמעו עמים מרגזון, חיל אחז ושפי פלשת. ולא היו עמים שלא פחדו מהגבורות העליונות של הקדוש ברוך הוא. כל העולם שמע על הניסים הנפלאות שהיו ביציאת מצרים. כל העולם שמע על קריאת ים סוף. ושמעו עמים מרגזו. והם פחדו. התמלאו במה? בעירה. בעירה ממי? בעירת שמיים. בעירת השם. כל העולם פחד מהקדוש ברוך הוא. והמלאק לא פחד. זה שכתוב ולא ירא אלוהים, לא פחד מריבונו של עולם. זה ההפך מיראת שמיים, ההפך מהחיבור לקדוש ברוך הוא, עם הצד ההפוך הכי רחוקים מהקדוש ברוך הוא. הכי מתעלמים, הכי ההפך. ועל זה נאמר ראשית גויים עמלק, הוא הראשון שבא להילחם בישראל. בשביל זה אחריתו עדי עובד. אלו דברי הזוהר. כלומר, מצד אחד ישראל יראה אלוקים, וההפך, ההפך מעם ישראל, זה המלאק, ולא יראה אלוהים. קיצוניות, בעשרם הסיר מעצמו את יראת השמיים. להבין היטב את המהות של המלאק, אנחנו צריכים להתבונן עוד פעם ועוד פעם בדברי הזוהר. הזוהר מבאר את הפסוק אשריכם זורע על כל מים משלחי הרגל השור והחמור. אשריכם זורע על כל מים, אלו ישראל. משלחי רגל השור והחמור, כיוון שאתם זורעים על כל מים, דורש את זה הזוהר, ישראל, מים, תורה, אז ממילא הם מנצחים את השור והחמור, מה שמרמזים השור והחמור. השור והחמור הם מרמזים על שני כוחות שמאליים. כן. כך אומר הזוהר, אלו שני כתרים של שמאל, שוחזים בהם עמי עקום, שנקראים שור וחמור. מבאר הגאון מווילנה. בכמה מקומות, המאיר הגאון הזה, חמור זה ישמעאל, שבו שבו לכם פה עם החמור, ונאמר בשר חמורים בשרם, זה נאמר על המצרים, והרי אמו של ישמעאל היא ממצרים, ארץ מצרים. אז הטבע של הישמעאלים, זה הבחינה של חמור. ושור זה עשיו. אלה שני ראשי האומות שבעולם. עשיו וישמעאל. והמידות שלהם זה התאווה, זה המצרים, זרמת סוסים זרמתם, הם מלאי תאווה, והטבע של עשיו זה, אומר הגאון, הכעסני, בעצם זה גאווה, תאווה וגאווה, ישמעאל תאווה ועשיו כעס, שפיכו דמים, על חרבך תחיה. אומר הזוהר, וכאשר מזדווגים כאחד, אין העולם יכול לעמוד בפניהם. כלומר, עם שני הכוחות השליליים הללו, שתי המידות המקולקלות האלה, המובטות, אם הם משתתפים ביחד, אין העולם יכול לעמוד בפניהם. ולכן אמרה תורה, לא תחרוש בשור וחמור, כי השור והחמור הם ניגודים, עם שני כוחות שלילים, אם הם מתחברים יחד, התולדה היא יוצאת חמורה מאוד. מי התולדה שיוצאת מזה? ומהחיבור ביניהם יוצא כלב שהוא חצוף מכולם. וזה שכתוב לכל בני ישראל לא יחץ
כלב לשונו. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם אמרתם, יש בקרבנו השם, יש השם בקרבנו עם עין, הרי אני מוסר אתכם לכלב. מיד ויבוא עמלק. עמלק הוא כלב. גם בפרקי דרבן עזר מוזכר המשל הזה שהעמלק הוא כלב. שם בפרקי דרבן עזר אנחנו קצת נרחיב את הדבר. הרי כתוב שם כך, מביא משל. משל למלך שהיה לו פרדס מיצים, יצי פרי טובים מאוד, רבים, והיה שער לפרדס הזה, ובשער היה כלב ששומר שאף אחד לא ייכנס לפרדס. המלך יושב לו בביתו למעלה גבוהה, הוא מסתכל מן החלון על הפרדס היפה שלו, והנה הוא רואה שידידו רוצה להיכנס לפרדס כדי לקחת פירות בלי רשות. הכלב התנפל על הידיד שלו ושרט אותו ונשך אותו. המלך רואה כל זה מלמעלה. כשבא ידידו לבקר את המלך, המלך רצה להגיד לו, ראיתי שאתה ניסית לגנוב פירות מהפרדס, אבל הוא לא רצה לפגוע בו. אז הוא חיפש דרך איך בצורה עקיפה להעיר תשומת ליבו שזה לא הסדר לגנוב ככה. אז הוא אמר לו, תראה, הכלב שלי לא יודע להבחין בין ידידים ושונים, מתנפל על כולם. הוא רמז לו, אני ראיתי שהכלב שלי התנפל עליך כשאתה רצית להיכנס לפרנס. כך הקדוש ברוך הוא, כך משה רבינו, הגיעו לפרשת לספר דברים. רוצה משה להגיד, להזכיר לישראל, תזכרו, אתם בהתחלת הדרך, אתם אמרתם, יש השם בקרבנו עם מים, אבל הוא לא רצה לפגוע בהם, לא רצה כל כך להעליב אותם. אז הוא אמר להם, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. הכלב הזה מתנפל עליכם אז, אתם זוכרים איזה כלב רשע, צריך לזכור אותו, למחות אותו. ואז הוא התכוון להזכיר להם שהוא לא בא בחינם. לא סתם עמלק בא, היה סיבה שהוא בא. תזכרו שהסיבה הזאת לא תחזרו על זה עד פעם. כלומר, כל פרשת עמלק שאנחנו קוראים, זה תזכור ותזהרו מהם. תזהרו. כי כשאומרים, יש בשם בקרבנו עם מים, אז בא עמלק. נזהר מזה. זאת אומרת, עמלק הוא כלב, כלב. מה התכונה של כלב? חצוף. ככה. והכלבים עזי נפש. אומר הפסוק בישעיהו, כלבים חצופים. חצוף אין לו עול. הוא לא משתבד. זה בדיוק עניינו של עמלק, שהם לא מקבלים שום עול. הם ממילא כמובן, אפילו העול הנכון ביותר, העול הגדול ביותר, העול שכולם צריכים לקבל אותו, עול מלכות שמיים, אין אצלהם. אנטי. לחצוף אין תקנה, הוא לא מקבל שום דבר. זה עזי פנים. חז"ל אומרים שעזי פנים אפשר לקרוא לו, עז פנים אפשר לקרוא לו רשע. אף אדם רשע אסור לקרוא לו רשע, אבל עז פנים מותר לקרוא לו רשע, כי עז פנים לא מקבל. זה מלכות הבלות תגה, חז"ל אומרים לנו. זה, הם לוקחים לעצמם שלטון, הם לא מצפצפים על כולם. ההפך מהטבע של ישראל שהם ביישנים. ענבים, ביישנים, מוכנים לקבל עול, מקשיבים, עול נכון. כיוון שהתייחסנו קצת לפרקת רבי אליעזר, אז אני ארחיב קצת את הדיבור בענייני הלכה. מצוות עשה דאורייתא, לקרוא פרשת עמלק,
זה כתוב בתורה. זכור אשר עשה לך עמלק.
האם הזיכרון הזה יכול להיות בלב?
אומרת הגמרא במסכת מגילה,
לא, לא יכול להיות בלב, כי כתוב לא תשכח.
לא, הרי שכחת הלב אמורה. זאת אומרת, אתה צריך ממש לזכור בפה. האם צריך לזכור בספר? כתוב כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע. מזה הגמרא רוצה ללמוד שמגילה שקראה בעל פה לא יצא ידי חובה. אבל הלימוד הוא כמובן נראה דרבנן, כי מגילה זה דרבנן. והגמרא לומדת מכתוב זאת זיכרון בספר, זאת אומרת שכאילו מגילה מספרת את הסיפור של עמלק, אז לכן צריכים ללמוד מפרשת עמלק, זכור לא תשכח, וכתוב זאת זיכרון בספר, סימן שזה צריך להיות בספר. זה לא ראיה ממש מפורשת. מאיפה אנחנו יודעים שצריכים לקרוא את פרשת עמלק בספר לציבור? זה אנחנו לומדים ממה שכתב הראש אגב גררה. הראש במסכת ברכות, הראש מספר שרבן גמליאל רצה, פעם היה לו חסר למניין, אז הוא שחרר את עבדו כדי שיהיה לו 10 למניין. אומר הראש, הרי אסור לאדם לשחרר את עבדו, עבד כנעני. העבד הזה כבר אמנם מחויב במצוות כאישה, הוא כבר קיבל אותו לעבד, אבל עדיין הוא לא חלק מישראל, אז אסור לשחרר אותו. למה הוא שחרר אותו? מפני שהוא רצה לצרף אותו למניין. אומר הראש שבשביל מצווה רבה מותר לשחרר עבד. סתם לשחרר אסור, אבל משום מצווה רבה לשחרר. אז למה זה מצווה רבה? זה יכול להיות מצווה דרבנן. כלומר, גם מניין, לצרף אותו למניין, שזה מצווה דרבנן. אומר הראש, ואין לאמר שהכוונה שהוא שחרר אותו בגלל פרשת זכור, שזה דאורייתא. כי רבן גמליאל סתם שחרר, לא כתוב בגמרא שהוא שחרר בגלל הדבר הזה. אז זה סימן, אז זאת אומרת, הוא מניח שגם על מצווה דרבנן, מצווה חשובה דרבנן, גם מותר לשחרר. אבל אגב גררה, הוא מזכיר שאי אפשר להגיד שהוא שחרר אותו בגלל פרשת זכור שזה דאורייתא. מכאן אתה למד שפרשת זכור דאורייתא צריכים לקרוא בציבור. זה המקור היחידי שיש, שצריכים לקרוא בציבור. תרומת הדשן לומד מזה שאדם צריך מאוד להקפיד בשבת זכור להיות במניין ולקבל ולשמוע פרשת זכור. ואם אדם יש לו אפשרות, כמו אנשי הכפרים, להיות בשבת זכור בעיר ולשמוע פרשת זכור, או להיות בפורים בעיר ולשמוע מגילה, עדיף ללמוד בפרשת זכור כדי זה דאורייתא, ולא במגילה שזה דרבנן. כך אומר תרומת הדשן, שהוא מהפוסקים המקובלים בישראל, בישראל ישראל. מאיר על זה המגן אברהם ואומר, גם בפורים קוראים פרשת ויבוא עמלק. אז אדם יכול ללכת לבוא לפורים לתפילה, והוא שומע גם את המגילה וגם פרשת ויבוא עמלק, והוא יוצא ידי חובה פרשת ויבוא עמלק, שזה בשלח. אומר המשנה ברורה, זה לא מספיק פרשת ויבוא עמלק, כי בפרשת ויבוא עמלק לא כתוב תמחה את זכר עמלק מתחת לשמיים. שם כתוב שהקדוש ברוך הוא ימחה, מחו ימחה, כי יד על כסייה, מלחמה להשם במלק. אבל לא כתוב שם שאתה מצווה למכחות. ולכן כן צריך לקרוא פרשת זכור, כך מאיר המשנה ברורה על המגן אברהם. ואני רוצה להליץ על מגן אברהם, שהמגן אברהם הוא הולך לפי פרקי דרב אלעזר. מה הסיבה שצריך לקרוא פרשת עמלק? האם הסיבה שצריך לקרוא פרשת עמלק זה כדי לזכור שלא לחזור על הטעויות שבגללם בא עמלק, כמו שאומר פרקי דרב אלעזר? אז זה גם פרשת ויבוא עמלק, זה ממש מתאים. אבל אם הסיבה שצריך לזכור כדי למחות, כדי להרוג, אז זה צריך לקרוא פרשת זכור, ולא פרשת ויבוא עמלק. החינוך אומר שאנשים לא חייבות בפרשת זכור, מכיוון שהן לא מחויבות לעשות מלחמה. הוא לא דיבר על הנשים שהולכות לחילות הקרביים, שהן חייבות בפרשת זכור לכל הדעות. הוא אמר שנשים לא להם לעשות המלחמה, ולכן הן לא חייבות בפרשת זכור. שואל המנחת חינוך, מי אמר שהיה באטליה? מי אמר שלזכור את אשר עשה לך המלאק, זה תלוי בלמחות במצוות המחייה, זה שתי מצוות נפרדות. יש מצוות למחות ויש מצווה לזכור. במצווה לזכור יכול להיות שכולן חייבות, שגם הנשים חייבות, ולא רק הגברים. אז לכאורה בזה נחלקו. כלומר, האם הזיכרון הוא בשביל למחות? ואם הוא באמת בשביל למחות, צודק המשנה ברורה, שזה רק, זאת אומרת, צריכים לקרוא את פרשת זכור, ולא את פרשת ויבוא עמלק. ורק אנשים חייבים, ולא נשים חייבות. אבל לפי מה שמאיר המנחת חינוך, שלכאורה גם נשים חייבות, כי המצווה של הסחירה היא לא קשורה במצווה של המחייה, מפני אולי בפרקי דרבי אליעזר, כי העיקר זה לזכור ולא לחטוא, אז נשים גם כן חייבות בפרשת זכור. על כל פנים, המלאק הוא נקרא כלב, הוא חצוף. זאת אומרת, השורש של המלאק זה ההפך מאמונה. ההפך מאמונה. והיא ידיו אמונה של משה רבינו כשהוא נלחם באמלק. והשורש של אמלק זה הפך מירת שמיים. הפך מהסגולה הישראלית. שהסגולה הישראלית יש לה יראת שמיים, וההפך מזה זה אמלק. אני רוצה להביא כאן את דברי המהר"ל בנצח ישראל על זה, על אמלק. כי יד על כסייה, אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה זכר עמלק. אומר המהר"ל, כי עמלק ניגוד לישראל, אינם כשאר האומות שיכולים להיות נטפלים לישראל, אלא עמלק הוא ניגוד גמור, והוא כמו שנאמר על רומא, עמלה החרבה, אם אלה הזו, חרבה זו. קיסרי וירושלים, אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן, אל תאמין, ישבו שתיהן, אל תאמין. חרבה קיסרי וישבה ירושלים, או חרבה ירושלים וישבה קיסרי, תאמין, שנאמר, המלה החרבה, דברי הגמרא במסכת מגילה. רב נחמן בר יצחק אמר מהכה, ולאום מלאום יאמץ. וכיוון, אומר המהר"ל, וכיוון שיש ניגוד בעולם, אין אחדות, ולא מופיע שם השם על הכל. ולא מתגלה מלכותו בשלמות, אין הכיסא שלם. הכיסא שלם זה כשכל העולם מכיר במלכותו של הקדוש ברוך הוא. עמלק מעכב את ההופעה של האחדות, של האחדות בעולם, הוא גורם לשניות. ראשית גולים עמלק, והוא מנוגד לישראל שנקראו ראשית, ואינו מסוגל לקבל ראשיתם של ישראל, ולכן אחריתו הדי עובד. והמדרש אומר כל זמן שהמלאק בעולם כביכול כנף מכסה את הפנים, כשנאמר לעתיד לבוא ולא יכנף עוד מורך, זה דברי המהר"ל. על פי זה אומר הגאון מווילנה, יש חמישה מיני ערב רב בישראל. אחד מהם בעלי המחלוקת ולשון הרע. ב' בעלי תאווה. ג' הצבועים שאין תוכם כברם. ד' הרודפים אחר כבוד לעשות להם שם. ה' הרודפים אחר ממון. ובעלי המחלוקת הם גרועים מכולם, והם נקראים עמלקים. ואין בן דוד בא עד שימחו מן העולם. הוא מדבר כאן על המידות המקולקלות שצריכים לתקן אותם, הוא אמר בישראל, ערב רב. וכאן אני רוצה להביא לפניכם עוד משהו, ליקטתי דברים מתוך ספר כל התור, על התפקיד של משיח בן יוסף במלחמה שלו בעמלק. כי יד על כס היא המלחמה להשם בעמלק מדור דור, אומר הגאון, זהו תפקידו של יהושע, שהוא משיח בן יוסף. אין השם שלם ואין הכיסא שלם, כל עוד לא נמחה עמלק. עוד כל מיני רמזים, הוא אומר. זכור ימות עולם בין ושנות דור ודור, מכוון למשיח ראשון הלוחם בעמלק, מלחמה עולמית, מלחמה להשם בעמלק מדור דור, והולך ומתגבר בעקבות משיח בן יוסף. דרכי המלחמה, משיח הלוחם בעמלק בסוד הכוח הגדול של שם השם, הצפון בשילוב הוויה ואדנות, שהוא גימטריה צה, צה ילחם בעמלק. שם הוויה זה 26, שם אדנות זה 65, ביחד זה צה. זאת אומרת, יש כאן רעיון עמוק. שם הוויה הוא שמי השם לא נודעתי לכם. שם הוויה הוא מעל הטבע, הוא מעל השם הכללי. שם אדנות, אדון, קדוש ברוך הוא מופיע בעולם כאדון, זה ההופעה של הקדוש ברוך הוא בטבע. המלאק נלחם בזה, הוא לא מכיר בזה שהקדוש ברוך הוא שולט על הטבע. השילוב, כשמשלבים שם הוויה, הכרה, שהנס והטבע זה דבר אחד, שריבונו של עולם הוא נמצא מעל העולם ובתוך העולם. כשעושים את השילוב הזה, יש כאן עומק גדול מאוד של התפיסה העמוקה, שלא שני, זה לא שני הופעות שונות, יש מעל הטבע הופעה אחת, ויש הופעה שנייה בטבע. זה הופעה אחת, יש שילוב כאן. שזה ייחוד יסוד ומלכות, הוא תפקידו של משיח בן יוסף, וזה הפסוק דברי שלום ואמת. שוב פעם אותו הרעיון, אבל בדרך הסוד. אומר הגרם, מלחמה להשם בעמלק בשלושה סוגים. עמלק שבלב, הוא יצר הרע והמידות הרעות. עמלק הרוחני, הרוחאי, הוא כותב. זאת אומרת, השטן, שהוא המקור של כל המידות המקולקלות, אבל זה המקור הרוחני, המשחית, צורר ישראל, סמך מן, ועיקר כוחו בשערי ירושלים, בזמן שממותה, שממות אדמתה. ולכן צריך לבנות את סביבת ירושלים. המלאק הגשמי שבו כלולים עשיו וישמעאל וערב רב. אז אם כן, המלחמה במלאק הגשמי זה להשיב מלחמה שערה, בין בכיבוש, בין ביישוב. בכיבוש עשינו את זה בזמן יהושע, ביישוב עשינו את זה בזמן בית שני, וכעת צריך לעשות את שניהם, ליישב את ארץ ישראל ולכבוש את ארץ ישראל. ותכלית עבודתנו בקיבוץ הגלויות היא מלחמה להשם במלאק מכל הבחינות. נגד כל אויבי השם, אויבי ישראל, ונגד שר ערב רב. ועיקר הפעולות בעניין ירושלים, קיבוץ גלויות וקיום מצוות התלויות בארץ. כן, זה ענייננו במצווה הזאת שאנחנו מקיימים, שאנחנו זוכרים את אשר עשה לך המלאק, אנחנו צריכים להתבונן. זאת אומרת, העניין הסחירה הזאת להתחזק מאוד מאוד בהכרת הסגולה הישראלית, בגילויה של הסגולה הישראלית, מהירת השם, אתה, כן, להיות ירא אלוקים, ירא אלוקים אני. זה עניינו, זה העניין שצריך להוציא מן הכוח אל הפועל. כי הכוח הזה הוא תמון בתוכנו, כן. יראת השם היא תמונה, צריך רק לחפש אותה. לחפש אותה ואז תמצאנה. כלומר, זה כמו מטמון שהוא ודאי נמצא, רק צריך להתאמץ, לחפש אותו עד שמגלים אותו ועד שמוציאים אותו מן הכוח אל הפועל. טוב, ואני עכשיו רוצה לדבר קצת על התכוננות לפורים. אחד שאל אותי, איך אני מתכונן לפורים? היה פעם לפני 2400 שנה, היה אירוע דרמטי באותה שנים. אבל מה זה אומר לי? איך אני שמח מהדבר הזה? אז נדמה לי, יש איזה ביטוי, מישהו קורא את המגילה למפרע, לא יצא ידי חובה. מה זאת אומרת קורא את המגילה למפרע? הוא חושב שהמגילה זה שייך לסיפור לפני 2000 שנה, אבל למעלה מ-2000 שנה. לא יצא ידי חובה. המגילה זה שייך עכשיו. זה לא למפרע. זאת אומרת, הוא צריך להבין שהנושא הזה של אז, הוא קיים גם היום. אז ראשית כל. אדם יכול להרחיב את השאלה הזאת, למה לזכור יציאת מצרים? זה היה עוד יותר מזמן. והתשובה, אילו לא יצאנו ממצרים עבדים, היינו, אנו בנינו, בני בנינו עבדים, היינו נשארים. לא יצאנו ממצרים. כל האירוע הזה הוא אירוע מכונן לכל הדורות. זה שאנחנו יצאנו ממצרים ונפחנו לעם השם, ומאז אנחנו עם השם. זה שאנחנו ניצלנו מידי אמן הרשע, זה, בגלל זה אנחנו נמצאים פה היום. לולי כן, הוא רצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מטף עד הקן, ואף אחד לא יישאר. זה נוגע כמובן לענייננו. ומה שאותו הצדיק אמר, שקורא למפרע, הוא צריך להרגיש שבעצם סוג המאבק הזה שאנחנו נערקנו אז, הוא לא נגמר. בחסידות אומרים, בכל דור בדור יש את כל מה שהיה מכל הדורות. כן, יש את עשיו, ויש את ישמעאל, ויש את לבן, ויש מאבקים עם המצרים, ויש את אמן, ובכל דור ודור יש התמודדויות שהן מעין ההתמודדויות שהיו בדורות הקודמים. ובוודאי שאנחנו היום נמצאים בהתמודדויות רוחניות וגשמיות כאחד. יש אותו אמן הרשע שרצה להשמיד ולהרוג ולאבד, יש היום המשך שלו, באותו אזור, איפה שהוא היה. רוצים להשמיד, להרוג ולאבד. מכריזים על זה בריש גלי. כן? ואנחנו נמצאים במאבק. אנחנו לא רואים את הגודל של הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. הניסים שנעשו אז בזמן מרדכי ואסתר, הם היו נסתרים, והיו בדרך הטבע. להראות שגם בטבע ריבונו של עולם נמצא. לא כמו שהמלאק חשבו שהקדוש ברוך הוא אולי הוא שמה בשמיים. אבל הוא לא, אין לו עסק כאן בארץ. כאן בארץ יש סדרי טבע מסודרים, מסובב, והכל מסודר, ושום דבר, אין מישהו שמנהל את הדברים הללו. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב שואל, ישראל יוצאים ממצרים, וביום השביעי שהם יוצאים ממצרים, הקדוש ברוך הוא אומר להם, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אתם לא צריכים לעשות מלחמה, אני מלחם לכם. עוברים כמה שבועות, לא הרבה, והנה מלחמה בעמלק. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, משה אומר ליהושע, צא ילחם בעמלק. למה הקדוש ברוך הוא לא אומר, השם ילחם לכם ואתם תחרישון, מה קרה, מה השתנה? בסך הכל עברו שבועות מספר. אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, עמלק, הוא חשב, טוב, יש מישהו שם בשמיים, לפעמים יש לו התפרצויות, והוא עושה כל מיני ניסים, אבל בטבע, את הטבע הוא לא יכול למנהל. לפעמים הוא קצת נדחף, אבל על סדרי הטבע הטבעיים, אין לו שליטה. זה לא הוא עושה את הטבע. על כן, המלחמה הזאת הייתה צריכה להיות מלחמה טבעית. להראות שבטבע הקדוש ברוך הוא מנהל את הטבע. צא ילחם במלאק, מלחמה נורמלית של ישראל במלאק. ויהושע מנצח באופן טבעי, עם מלחמה רגילה. זאת אומרת שריבונו של עולם נמצא גם בטבע, לא רק מעל הטבע. אז זה, העניין הזה גם מתגלה לנו בדור שלנו. בדור שלנו, אחרי הרבה הרבה דורות, שיסתכלו על הדור שלנו, יגידו, איך עם ישראל התמודד עם סביבה כזאת רשאית, שרצה להשמיד ולהרוג ולאבד. עם קטן, מול כל כך הרבה עמים. ושאר עמים שלא ממש מעורבים כאן, שונאים אותו. האירופאים שונאים את עם ישראל, אנטישמים, בסתר וגם קצת בגלוי. אבל בסתר כולם. ואמריקאים גם כן לא אוהבי ישראל גדולים. גם כן יש להם... אז איך עם ישראל הקטן הזה שורד מול כל העמים הרוצים בהשמדתו? חושבים שזה נורמלי. זה לא נורמלי. והקצב של עם ישראל, ההתפתחות של מדינת ישראל, זה לא נורמלי. אין תופעה כזאת בכל העולם כולו. ואנחנו מתרגלים לזה. חושבים שזה זה הסדר. מי שחושב ככה יהיה איזה בעיה של קצת... ניצוצות, לא רוצה להגיד. חושבים שהקדוש ברוך הוא לא מנהל את הטבע. זה טבעי כל הדברים האלה. הקדוש ברוך הוא עושה את כל זה. זה לא טבעי, זה לא נורמלי. יורים על, בשעתו יורים על גוש קטיף. יורים ויורים ויורים ולא פוגעים. הערבים אמרו, זה מבין השמיים, זה לא נורמלי. אנחנו מפרשים את כל התופעות האלה למקרים. זה אשר קרחה בדרך. ככה לפרש את זה, זה לא מקרים. יש סייעתא דשמיא כל הזמן. זה עניינו של פורים. לחיות, לראות שהקדוש ברוך הוא מנהל את הטבע, ושעם ישראל חי היום בהשגחה אלוקית גלויה. בדרך הטבע. אבל זה רואים, זה הקדוש ברוך הוא. הוא מנהיג את כל הדברים האלה, כל ההצלחות הללו. הוא מסדר את הדברים שפתאום גם צץ אחשוורוש חדש. וגם מרדכי חדש. כלומר, שגריר ישראל וכל מיני דברים. מי מסדר את זה? לא ריבונו של עולם. זה נורמלי שהנציגים של אותו... של הנשיא של העולם, שהכוח הכי גדול בעולם, הסובבים אותו, ופתאום יהודים, חתן יהודי, ידידים יהודים, וזה נורמלי, תגידו, זה טבעי, ככה זה הסדר צריך להיות? זה לא מן השמיים, זה לא השגחה אלוקית, זה לא פורים חדש, זה פורים. הקורא את המגילה למפרע לא יצא, לא יצא ידי חובתו. למעשה השכים, בגלל שזה שמחה כל כך גדולה, על ימים האלה, לא רק על הימים שעברו, על הימים האלה, אז אנחנו צריכים בפורים להיות מאוד מאוד בשמחה. איך שמחים בפורים? זהו, מסתכלים על הריבונו של עולם, איך שהוא מנהיג את העולם, איך שהוא טוב אלינו עכשיו, כמו שהיה אז, ממש פורים חדש, אז מתמלאים שמחה. מסתכלים בעיניים אמוניות, בעיניים של יראי אלוקים, מסתכלים על המציאות, מוכרחים בימים האלה להתמלות שמחה. זאת השמחה הטבעית שאדם צריך לשמוח בפורים. לא צריך להשתקר, אלא עד. אני ככה, זאת אומרת, בערב פורים אני מבקש קצת לשתות, אבל לא להשתקר. אף אחד שלא ישתקר. זה הורס את כל שמחת הפורים האמיתית. כי צריך לקום בבוקר, לשמוע קריאת המגילה, לשלוח מנות, ועיקר מה שתקנו לשתות, להשתכר, כמו שאנחנו רואים במקור בגמרא, זה בסעודת פורים. ובסעודת פורים אפשר לשתות יותר ממה שבערב. עכשיו כל אחד צריך לבחון בעצמו. נכנס יין, יצא סוד. יש אנשים, יצא להם סוד מאוד יפה. הם יהיו נחמדים, הם יגידו דברי תורה, הם ישתחררו מהבושות ויגידו דברים מתוך הלב, ממוקדי ליבה. יש אנשים, פתאום התגלו שהם אלימים, תקיפים כאלה. אז אני מציע כל אחד לבחון בעצמו, אם לא צריך, אם נותר לו לגלות את הסודות שבתוכו, או אסור לו לגלות את הסודות שבתוכו, ולהיות באמת זהיר, ולא... וגם, אף על פי שבפורים מותר גם קצת לעשות דברים מעבר לסדר הרגיל, אבל גם רחמנות קצת על בתי הרמים, לא להשאיר שם את כל את כל היין, כן, אחרי ששתיתם אותו. צריך הכל להיות גם בשיקול, גם בשיקול הדעת. והעיקר המבחן, אם אדם חגג את פורים טוב, אז אם אחר כך הוא עלה במדרגה של יראת השם, של דביקות, של שמחה, של שמחה. זה עניינו של פורים. לעלות מדרגה חדשה, ואחרי פורים להיות ברמה עוד יותר גבוהה. שיהיה לנו פורים שמח.